ברוכים הבאים למפת התלמוד, שיעורי גמרא המבוססים על הש"ס עוזר, הש"ס המסומן. שיעורים אלו שמים דגש על מבנה, סוגיית הגמרא דרך שימוש בצורות גיאומטריות וכיתובים. בנוסף להסבר פשוט לנלמד. שיעורנו היום בבא בתרא דף י"ב. השיעור מתחיל שש שורות מראש העמוד. לפני שניכנס לגמרא, נסתכל בשוליים. כתוב כותרת מבנה, שם מופיע פס כפול, אחד מהסימונים של סדרות. אז כאן בגמרא נראה שתי הלכות הקשורות למבואות המפולשות. מבוי בדרך כלל זה כביש או רחוב לא מוצא, דיינו נכנסים אליו מרשות הרבים, ובקצה המקביל או הקצה שעומד ממול הוא סתום עם בתים וחצירות משני הצדדים או אפילו משלושה הצדדים. מבוי מפולש מאידך הוא כשמו כן הוא, מפולש, נכנסים מקצה אחד ויוצאים מקצה השני וממשיכים הלאה. כעת בגמרא אנחנו נתאר, וכמובן כמו שהמלצנו מתחילת המסכת, שיהיה זמין על ידכם את הספר פירוש חי, ספר הציורים המלווים רוב מסכת בבא בתרא, ושם תראו ציור המתאר את הגמרא הנוכחי. נדמיין לעצמנו נגיד שורה של שלוש עיירות. אנחנו נתמקד בעיירה האמצעי. נכנסים, אפשר להיכנס דרכו מהעיר הראשון בקצה הראשון, נוסעים על הכביש, נכנסים לתוך העיר האמצעי ויוצאים מהצד השני של אותו עיר אמצעי הלאה לעיר השלישי. אנחנו תיארנו מבוי מפולש. עכשיו הגמרא, אמר רבא בר בר חנה, אמר רבי יוחנן, מבואות המפולשות לעיר אחרת. שוב פעם, כמו שאמרנו, אתה מתחיל בעיר מספר אחד, אתה נוסע, נכנס לעיר שני, ומשם אתה נוסע הלאה לעיר אחרת. אז זה רחוב או כפי, נגיד רחוב שחוצה את העיר האמצעי, ודרכו מגיעים לעיר השלישי. וביקשו בני העיר לסותמן. אנשי אותו עיר אמצעי עלה בדעתן לסתום, לבנות קיר שסותם את הרחוב הזה, המבוי המפולש. בני אותה העיר מעקפין עליהן. זאת אומרת, תושבי העיר האחרת, הם יכולים לעקב ולהגיד, לא, 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 אתה סותם את הדרך שלנו ממקום למקום. רש"י, למעלה בקצרות, בשורות הקצרות, בני אותה עיר האחרת מעקפין עליהם, שכבר הוחזקו לקצר דרכן דרך אותן המבואות. חזרה לגמרא, לא מבעיה כי לקה דיוקה חיני דמעקפי, אני לא צריך להגיד לכם בזמן שאין שום דרך אחרת שהם יכולים לעקב, אלא אפילו כי איקר דירקה אחרינה נמי מעקבי משום דרבי דמרב. אפילו אם יש איזו כביש עוקף או דרך אחרת, שבכל זאת אותו עיר אחרת יכולים להתעקש ולעקב את העיר האמצעי מלסתום את המבוי המפולש. למרות שוב פעם שיש דרך אחרת לבני העיר הראשון להגיע לאותו עיר שלישי. על סמך מה? על סמך הדין של רב. דיאמר רב יהודה מרב, מיצר שהחזיקו בו רבים, זה דרך שהציבור התרגלו להשתמש בו, אסור לקלקלו. אסור, אצלנו אסור לסותמו. אז לכן אפילו אם יש דרך אחרת, אבל אותם מבואות המשולות כבר התרגלו להשתמש בהם להגיע ממקום למקום, אז אותם תושבים של עיר אמצעי לא יכולים לסותמו. אמר רב ענן, אמר שמואל, נבואות המפולשים לרשות הרבים. זה אותו רעיון, אבל כאן אנחנו פנים עיר. בתוך עיר אחת יש מבוי מפולש. מה זאת אומרת? שאנשים עוברים על רשות הרבים יכולים לפנות לתוך המבוי הזה ולצאת מהקצה השני של אותו מבוי לרשות הרבים השני. וביקשו בני מבואות להעמיד להן דלתות. אז אותם תושבים שגרים בתוך המבוי רצו להעמיד דלתות, כוונה דלת שאם סוגרים אותם אז בני רשות הרבים לא יכולים לחדור לתוך המבוי ולעבור לרחוב השני המקביל לרשות הרבים הראשון. זה מה שרצו לעשות, אבל בני רשות הרבים מעכבים עליהן. הציבור הכללי של אותו עיר שעוברת ברשות הרבים אומרים לאותם תושבים של המבוי, לא לא לא, אתם לא יכולים להעמיד דלתות שיעקבו אותנו מלעבור פה. סבור מינה הנימיני בדל הנמות, היה הווה מינה לחשוב שהעיכוב או המניעה מלהעמיד דלתות זה רק בדלת עמות הראשונות הסמוכות לרשות הרבים. דיינו, אם פונים מרשות הרבים לתוך המבוי, צועדים עד ארבע עמות, עד לשם, הווה אמינא, אי אפשר להעמיד דלתות. אבל פנימה יותר, אולי כן. למה חשבו שהמניעה היא רק עד דלת עמות? כדרבי זעיר אמר רב נחמן, דיאמר רבי זעיר אמר רב נחמן, דלת אמות הסמוכות לרשות הרבים כרשות הרבים דמיין. אותם ארבע אמות שבתוך המבוי, אותם ארבע אמות הקרובות לרשות הרבים, יש לה דין רשות הרבים לגבי התחום של ספק טומאה ברשות הרבים. יש כלל שספק טומאה ברשות הרבים, אם אדם נתקל במצב כזה הוא נשאר טהור. אז הדין הזה של ספק טומאה ברשות רבים כולל גם אותם דלת אמות שהן לא בדיוק ברשות רבים אלא סמוכות לרשות רבים. לכן חשבו שהדין של שמואל שבני מבואות שרצו להעמיד דלתות בני רשות רבים מעכבים עליהם זה רק עד אותם דלת אמות, בגלל הדין הזה שגם אותם דלת אמות נחשבות רשות רבים לגבי דין ספק טומאה ולא היא. ההשוואה הזאת היא לא נכונה. הטעם לעניין תומה, שם שההגבלה היא עד דלת אמות, זה עניין תומה, כפי שאמרנו. אבל כאן בעניין המדת דלתות, אפילו יותר מדלת אמות פנימה, בני רשות הרבים יכולים לעכב על בני המבוי, לא להעמיד את הדלתות. למה? זמנין דדחקי בני רשות רבים ואי ליטובה, לפעמים צפוף מאוד ברשות רבים, אז לאן אנשים יפנו? אז יש גלישת הרבים לתוך אותם מבואות, אז זה כבר דבר שלא צפוי, לא מוגבל. כמה פנים המבוא יהיה אותו גלישה לא יודעים. אז לכן מבואות המפולשות שהם נגיד מוצא לבני רשות רבים במצבים מסוימים, במצבים של דוחס, אז הם יכולים להכתיב לבני המבוי לא להעמיד דלתות, לא שלא יצרו אותם במצבים כאלו. בצד יש לנו נושא מבנה שימוש במעוין, אחד מסימוני הסדרות שלנו, וגם בגמר אתם תראו שזה ממוספר. דברים כתבנו בשוליים, דברים של שותפים ושיעורן הראוי לחלוקה, וגם הגמר תשאל בכמה מקומות מה הדין בבבל. הגמרא, המשנה אמרה ולא את השדה, לא חוקים שדה משותפת עד שיהיה בה תשעה קבין לזה ותשעה קבין לזה. ואז רבי יהודה אומר, עד שיהיה בה תשעה חצאי קווים. הגמרא מאירה שבלא פליגי, התנא קמא ורבי יהודה אין להם, אין מחלוקת ביניהם. פשוט למה? כי מור כי אתרי ומור כי אתרי. כל אחד משקף, מלמד שיעור שמתאים לאותו אזור שממנו הוא בא. אז באזור של התנא קמא לא נחשב חלק בשדה מחולקת, אלא אם יש לך, קיבלת תשעה קבין של שטח. פחות מכאן זה לא נחשב. אבל באזור של רב יהודה, נגיד ששם השדות היו עשירות יותר, אדמה פוריה יותר, אז שם אפילו פחות, היינו חצי השיעור, גם כן היה נחשב. בבבל מאי, המשנה דיברה על ארץ ישראל. מה השיעור של חלוקת שדה בבבל? איך מחשבים את השיעור? אז אנחנו נראה פה בשורות הבאות, השיעורים הם לא על פי שטח שנמדד במטר, אלא היא על פי השטח שאפשר להעסיק עובדים במשך יום שלם, למעט, למעוטי חצאי יום. אתה משלם לפועל לפי יום. זה חבל לשלם לפועל תשלום של עבודה יום שלם אם סך הכל הוא יגמור את עבודה בחצי יום, או לשלם לפועל עבור יומיים של עבודה במצב שהוא יכול לגמור את העבודה ביום וחצי. אז זה נגיד נקודת הנחיה עבורנו בהמשך. אז איך מחשבים חלוקת שדות בבבל? אמר רב יוסף, בי רדו יומה. רדו זה חרישה. חלק בגודל כזה שיקח יום לחרוש אותו. מהי בי רדו יומה? בואו נדייק יותר, נפרט יותר. מה הכוונה הזמן או חלק בגודל כזה שיקח יום, יום אחד, לחרוש? באיזו תקופה? היו חרישות שדות בזמן הזריעה, וגם היה חרישות כמה חודשים לפני כן, אולי חצי שנה אפילו לפני כן, וקוראים לזה פה בגמרא בזמן החרישה. יש זמן חרישה שזה מכין את השדה לקראת זמן הזריעה. בשתי העונות האלו היה חרישת שדות. אמרת שחלוקת השדה הוא, ואגב צריכים רק להוסיף את העיקר, הזמן לחרוש שדה בימי החרישה, הזמן שיקח לחרוש שדה באותו גודל בימי החרישה שונה מהזמן שיקח לחוש אותו גודל שדה בעונת הזריעה. אז עכשיו אמרת שבבבל מחלקים שדות לפי שדה בגודל כזה שיקח יום לחוש, אבל באיזה עונה לא אמרת? היא יום הזרה. אם זה שטח כזה שבימי הזריעה, שצריכים לציין שהשדה כבר לפני כמה חודשים נחרש, ולכן כעת קל יותר לחרוש אותו בימי הזריעה. אז אם זה שטח שבמשך יום אחד חורשים אותו בימי הזריעה, תראי יום קרבה לא הווה. בזמן החרישה, אמרנו כמה חודשים לפני תקופת הזריעה, כמה זמן ייקח לחוש אותו שטח שדה שבימי הזריעה ייקח לך יום? תשובה, פחות מיומיים. כפי שאמרנו במילות הקדמה, זה כאן יש קצת בעיה, שאותו חלוקת שדה, אם זה לפי יום חרישה של ימי הזריעה, מה יהיה לאותו בעל שדה שקיבל אותו חלק שדה שבימי הזריעה ייקח יום לחוש, אז בתקופת החרישה הוא צריך להשיג פרונים, ישלמו להם יומיים מזכורת, אבל הם יגמרו את החרישה ביום וחצי. חבל. נמשיך בגמרא. אי יומא קרבה, אם התכוונת ושאמרת בירדו יומא לפני שתי שורות, מה, אם התכוון רב יוסף בירדו יומא זמן שיקח לחוש שדה במשך יום, וזה יום בזמן החרישה, יום הקרבה כוונה בתקופת החרישה, יומא דזר לא הווה, אותו שטח כעבור כמה חודשים שאתה בא לזרוע אותו, אותו שטח תוכל לחרוש בפחות מיום. ושוב פעם, מה יהיה? אותו בעל השדה יעסיק פועלים, ישלם להם מזכורת של יום שלם, והם יגמרו את העבודה אחרי כמה שעות. ושוב, זה חבל על הכסף. אז איך, מה הכוונת רב יוסף בירדו יומא שיהיה איזו חלוקה עם רגישות לתשלומי בעלי הבית, בעלי השדות לפועלים? הגמרא עונה, אי בית עם התשובה אחת, יום דקרבה דקרבתני, והיא בית אימה יומה דזרה בהדוי. אנחנו נסביר את זה. לפני שנגיד מילות הסבר, רק נציין שברשי יש שתי לשנות, ואנחנו נלמד על פי לשנה אחינה, זה סימנו את זה בתוך הרשי בגמרות המסומנות, שאתם רואים לשנה אחינה עם מספר רומי 2, כמה שורות מתחת ל... למיקום שלנו כעת בגמרא. אז התשובה הראשונה היא בהתאם היומה דקרבה, שאמרנו בירדו יומה זה השטח שיקח לך יום שלם בימי החרישה לחרוש. מה יהיה ביום הדזר שהשדה כבר רכה יותר וקל יותר לחרוש? אין בעיה, תשלם לפועלים עבור עבודה יום שלם, והם יעבדו יום שלם. פשוט דקרי ותני, הם יחרישו את השדה בשעת הזריעה פעמיים, אחת קודם הזריעה, הטלת הזרעים לתוך אדמה, ועוד פעם לחסות הזרעים אחרי שזרעת אותם, והפעמיים אלו הם בתקופת הזריעה. אז מה ש... עוד פעם רק נחזור על זה, מה שיקח לך יום שלם ביום הדקרבה, ביום הדזרה אפשר לחרוש את השדה הזה פעמיים. התשובה השנייה, והיא בהתאם היום הדזרה, מה שיקח לך יום שלם לחרוש בימי הזריעה, אז מה יהיה בימי החרישה? שמה זה ייקח לך באמת יומיים, כי מדובר בהדוי. מה זה הדוי? זה שדה שיש תורח גדול לחרוש אותו. תורח גדול, אז בימי החרישה ייקח באמת יומיים שלמים לחרוש אותו, ואז הבעל הבית לא יוצא נפסד. נמשיך בגמרא. זה מעוין שני, עוד דבר שעומד בשותפות, ומה יהיה השיעור שאם יש את זה ראוי לחלוקה, כמה יקבל כל אחד. דבלה, רש"י אומר, אם יש להן בור שממנו משכין שדה, יש בור שהוא מקור מים עבור השקיית שדות, אמר רב נחמן בי דלו יומה, רשי, בי דולר יומה, עד שיהיה בו כדי להשקות שדה, כדי פעולת יום לזה, וכדי פעולת יום לזה, משום שכר פועל. אותו רעיון, אותו בסיס, כמו שאמרנו בעניין החרישה. הדוגמה הבאה, פרדסה, קרם. אמר אבוה דשמואל, בת שלושת קווים. זה שיעור, כאן זה שיעור שטח, אם כל אחד יקבל שלושה קווים, אז זאת אומרת, אז יש לנו פרדס שבהתחלה שישה קווים, מחלקים את זה חצי לזה, חצי לזה, ניתן לחלק אותו. וכפי שאמרנו בשוע הקודם, אנחנו מדברים כאן על חלוקה שרק אחד רוצה, הוא יכול לכפות על השני, אני אקח שלושה קווים ואתה גם כן. תניה נמי הכי, הגמר ממשיכה, האומר לחברו, מנת בקרם אני מוכר לך. אני, אז יש כאן מחירה של, הוא אומר, מנת, חלק בקרם. מה זה חלק? מה חשוב? סומכוס אומר, לא יפחות משלושה קווים. אמר רבי יוסי, אין אלו אלא דברי נביאות. ביטוי מעניין. ורשי אומר, אתה אמרת דבר בלא טעם. כמו נביא שאומר נבואה, הוא אומר משהו קיבל מהשכינה, מהקדוש ברוך הוא, לא בהכרח נותן טעמים, אז גם מה שאתה אמרת, שלושה קווים, זה כאילו דברי נביאות. בהמשך זה יהיה בסיס לגמרא לדון בנושאים הקשורים לנבואה. אבל לבינתיים, הגמרא שואלת, כמו שראינו למעלה, בבבל מאי, בעניין חלוקת פרדס, כרם, כרם ענבים, מה השיעור בבבל שנחשב? אמר רבה בעל כיסנה, תלת עציאתה בני תריסר גופני, כי הכי דרפיק גברה ביומה. הנה עוד פעם דוגמה של לא שיעור בשטח, אלא שיעור שמבוסס על העסקת פועלים למשך יום, ימים שלמים, יום שלם. עכשיו נפרש דרך רשי מה הכוונה של עציאתה. בסוף שורות הקצרות של רשי, עציאתה כל 12 גפנים קרי עוצי. אז אמרנו פה שלוש, נגיד שורות של גפנים, שיש בכל שורה 12 גפנים. זה מה שהגמרא עצמה אמרה, תלת עציאתה בני תריסר גופני. זה שורות שיש בכל שורה 12 גפנים. מה זה נותן לנו? בשלוש שורות כאלו ייקח פועל יום שלם לעדור, להפוך את השדה מסביב כל גפן וגפן. בצד, בשוליים, תחת הכותרת המבנה, יש צורת בית, מימרות של רב אבדימי דמן חיפה. יש אחד פה, ואנחנו נראה עוד אחד באמצע עמוד ב'. הנושא ומבנה, יש לנו עוד צורה, צורת הכתר, שמבליט את הביטוי מיום שחרב בית המקדש. אלו הם מימרות בעניין נבואה בזמן הזה, דהיינו אחרי החורבן. בזמננו, דהיינו בשעה שאנחנו מקליטים את השיעורים האלו, אנשים מרבים לצטט אתם כשמבקשים מהם השערותיהם על העתיד, מה אתה משער יהיה. אז האדם, בן אדם מגיב, מה אתה כאילו, אתם יודעים למי ניתנה הנבואה, אז לא מצפים ממני להגיד דברי עתידות, כי אז זה יכליל אותי במסגרת אלו שהיום להם ניתנה הנבואה. למה הם מתכוונים? אנשים מתכוונים לרעיון שאנחנו נגלה, שנראה פה בגמרא, שאחרי חורבן הבית הנבואה ניתנה לשוטים. אבל האמת היא שזה לדעתי זה מין חצי ציטוט, חצי רעיון, רק דבר שהוא נמצא במקורות, אבל רק בצורה חלקית. יש עוד שיש להם כוח נבואה, ולכן להסתייג מלהגיד השערות אל העתיד, זה לא בהכרח מגדיר או מגביל בן אדם להיות נחשב כשוטה. אם זה לא כל כך ברור, אני מקווה שאחרי הסוגיה יהיה קצת יותר ברור. הגמרא, אמר רב עבדימי דמן חיפה, מיום שחרב בית המקדש, יש כאן קטע בסוגריים, ובתוכם זה לשון שצריך תיקון, אז אנחנו נדלג לשנייה. אנחנו אמרנו שמיום שחרב בית המקדש, אף על פי שנתלה מן הנביאים, מן החכמים לא נתלה. כוח נבואה, כוח לראות את העתיד, לא נתלה. נחזור לסוגריים. אמרנו שמיום שחרב בית המקדש נתלה נבואה מן הנביאים וניתנה לחכמים. המשמעות היא שעד חורבן הבית זה לא היה, נבואה לא היה אצל חכמים. נתלה נבואה מן הנביאים, ואז אתה אומר שאחר כך ניתן לחכמים. שואלת הגמרא, ככה זה מה שרב דימי אמר, אתו חכם לאו נביא הוא? מה, לא יכול להיות שחכם הוא עצמו יכול להיות נביא? מה, זה לא יכול להיות? תשובה, הכי כמר, תיקון לשון, אף הפי שנתלה מן הנביאים. וכאן רשי מוסיף ביטוי מעניין, זה צריך קצת יותר עיון, אנחנו לא כעת ניכנס לזה, אבל מה שמסביר, אף הפי שנתלה מן הנביאים שאינם חכמים. אז נכון, מהם, מנביאים כאלו שאינם חכמים, מן החכמים לא ניתנה. מאלו שהיו נביאים בזמן בית המקדש, להם היה אפשרות שיהיה המשך נבואה גם אחרי החורבן. רש"י שתי שורות מהסוף, אחי כמה, אף הפי שניתלה מן הנביאים שאינם חכמים, מן חכמים לא ניתנה. הגמרא ממשיכה, אמר רב הימה, וחכם עדיף מנביא, שנאמר ונביא לבב חוכמה. הנביא נמשל לחוכמה. מי נתלה במי? כשאתה עושה השוואה או משל, מי תולים במי? הוא אומר קטן נתלה בגדול. אתה משווה את א' לבית. כשאומרים כזה דבר, אז אתה יודע, אתה מבין שבית יותר גדול, רק שא' יהיו כמו בית. הנביא כמו החכם. נמשיך עם הגמרא, אבל קודם בואו נסביר את הסימונים. יש צורת הרגש בצד, בנושא כתבנו נושא המשך, המשך הנושא עם המבנה. הבלטנו בו שמות אביי ורבה, וגם הבלטנו את הביטוי תדע. ניסיונות להוכיח בזמן הזה נבואה לא נתלה מן החכמים, מניין לנו את הדבר הזה. והשם השלישי יופיע שורה שלישית מראש עמוד ב', רב אשי אמר אביי תדע. תדע שמה? שלא נתלה מן החכמים. תראה מה גב רבה מיותר, אדם גדול תמיד חכם אומר משהו ומתרם המשמד גב רבה אחרינה כבתי, ומגלים שעוד בן אדם גדול אמר אותו דבר. אז איך זה יכול להיות ששניהם אומרים אותו דבר? זה מין נבואה. אמר רבה, הוא דוחה. ומי קושך, זה הוכחה. ודירמה תרווי הוא בני אחד מזלנינו. אולי שניהם נולדו תחת אותו מזל, ולכן יש להם אותו קו חשיבה. וזה לא מראה כוח נבואי. אלא אמר רבה, תדע, תאם אגב רבה מיטה ומתאם רבה, נמשיך בעמוד ב', משמי דרבי עקיבא בר יוסף קבתי. זה רבי עקיבא המפורסם, רבי עקיבא הגדול. אז אדם אומר, תמיד חכם אומר משהו, ומגלים שמה שהוא אמר זה כמו דבריו של רבי עקיבא. ואי אפשר לומר שהם בני אותו מזל, הרי רבי עקיבא היה חכם ממנו הרבה. אמר רבשי דוחה את זה. ומה קושיה, איך זה הוכחה לנבואה? דילמה לאמילתא בר מזלי הוא. אולי לגבי אותו עניין יש אותו מזל, והכוח הזה שנקרא בני מזל זה מה שגורם להם לומר אותו דבר, אבל זה לא הוכחה לנבואה. אלא מבשי, תדע שלא ניתלה נבואה מרחמים, דאמר גם רבא מילתא, ומתאמרה הלכה למשה מסיני קבתי. ושואל את רמה, יפה מאוד שהוא אומר, הוא אמר דבר שמתגלה כהלכה למשה מסיני, ודירמה כסומה ברובה, אולי זה כמו עיוור, אדם שאין לו חוש ראייה, שמוצא את הפתח, והרובה זה הפתח, היציאה מאותו חדר, איך הוא? הוא מגשש. הוא נפל על זה, אבל זה לא נבואה. הגמרא אומרת, כשאותו חכם אמר דבר ולאו טעם כמר, מה, הוא לא נתן הסבר ביחד עם מה שהוא אמר, ואחר כך מגלים שזה הלכה למשה מסיני, אז אי אפשר לומר שזה סתם מזל טוב שיש לו למצוא את זה שהוא סתם נפל על זה. זה אפשר להגיד אם אתה זורק מילה, אבל אם אתה אומר משהו ומנמק אותו, זה סימן, והוא מגלים אחר כך שזה הלכה למשה מסיני, סימן שיש לאותו חכם כוח נבואי. אמר רבי יוחנן, ובצד בשוליים יש לנו נושא כתר ממוספר מספר שניים, ובשוליים כתבנו, מיום שראה בית המקדש ניתנה לנבואה מן הנביאים וניתנה לשוטים ולתינוקות. אבל עד פה הנושא של נבואה בזמן הזה הוא נמצא אצל חכמים, זה מה שרבדי מדמן חיפה. עכשיו מה שאנשים מרבים לצטט הוא על פי דברי רבי יוחנן. אז אנחנו במפת התלמוד אוהבים להדגיש את החשיבות לדעת את כל המקורות, כדי שאדם יכול להתמודד עם ביטויים וניבים פופולריים שאנשים אוהבים, אנשים אוהבים לזרוק פה ושם מילה, וכאילו זה יוצא מהמקורות. לא מעט פעמים, אם לא רוב פעמים, מגלים אחר כך שזה רק חצאי ציטוטים. טוב, נמשיך בגמרא. אמר רבי יוחנן, מיום שחר בית המקדש ניתנה נבואה מן הנביאים וניתנה לשוטים ולתינוקות. עכשיו מילה על המבנה. רואים פה פס כפול, וזה אמור להדגיש קודם לשוטים מהי, למה התכוונת, תן לנו סיפור או דוגמה לזה, ואחר כך כמעט באמצע עמוד תינוקת מהי. אז שתי הקבוצות, השוטים ותינוקות, יובלטו פה בגמרא עם מעשים, עם סיפורים. וגם תשימו לב שיש סימון ארוך, והדגשנו א' וב' אחר כך כדי למצוא אותם במהירות. הגמרא, לשוטים מהי, למה התכוונת שאמרת שמיום שרב בית המקדש ניתנה לשוטים? כי הד מאוב רבשי, מעשה איתו, דהווה קאי בליסטיקה דמחוזה, הוא עמד ברחוב, בשוק רשות הרבים של מחוזה, שם עיר, שמעי להו שויטה דקמה, הוא שמע איזה שויטה אומר, ריש מטיפת דמלי חשת במטה מחסיה, תביאו מי חתים. מי שיעלה היום להיות ראש ישיבה בעיר מחסיה, איך הוא חותם את שמו? עם איזו כינוי, כאיך תביאו מי. כשהוא חותם שטרות, הוא חותם תביאו מי. מי זה? רש"י אומר שחותם איגרת, אז כך הוא חותם את שמו. אמר, מה ברב אשי אמר לעצמו, מה אינך אתם תביאו מברבנן? בין הרבנן, בין מי שראוי להיות ראש ישיבה, מי חותם כך? ענה, זה אני. שמע, מינה לדידי, קיימה לי שייתה. ממה שהשוטה אמר, הוא, רב ברב אשי, אמר, עכשיו הזמן, המזל עומד לטובתי. קם אתה. קם ללכת לכיוון הישיבה. הדעת עד שהוא הגיע, לפני שהוא הגיע, אימנו רבנן לאותווי לרב אחא מדפתי ברישא. החכמים עמדו למניין ובחרו במישהו אחר. הם לא היו מודעים לדברי השוטה, הם מעצמם בחרו לרב אחא מדפתי להיות ראש ישיבה. כיוון דשמי דעתה, כשהרבנן שמעו שמו ברב אשי, שהיה אדם נחשב, שהוא בדרך אליהם, שדו זוג את הרבנן לגבי, הם שלחו זוג רבנן למור ברב אשי. למלוכי בי, מה זה למלוכי בי? רשי אומר, ליטול עיצה ורשות להמליך את רב אחא. בוא נשמע המחשבה, את הדעה של מור ברב אשי במינוי שלנו, מהמינוי של רב אחא בן דפתי. טוב, אז זוג הרבנן הגיעו למור ברב אשי, בדרך עקבינו, הוא עיכב אותם, הוא לא אמר משהו ושלח אותם ברזה, אלא הוא עיכב אותם אצלו. הדר שדור זוג הרבנן אחרינה, אותו סיפור חזר לעצמו, עקבינו, עיכב אותם, עקבינו גבי, עד מלו בעשרה. הסיפור הזה חזר לעצמו עד ש... התאסף אצל מור ברב אשי ובינתיים עשרה אנשים. כיוון דמלו בעשרה, ברגע שהגיעו למספר עשרה אנשים, פתח הוא ותנה ודרש. הוא זה מור ברב אשי, שהיה כבר עם קבוצה של עשרה רבנים, התחיל לדרוש דרשה תורנית, ובכך הוא נעשה ראש ישיבה. לפי שהם פותחים בקלה, קלה זה מילה שמצפיעה לשיעור תורני בזמנים מסוימים. יש ימי קלה בחגים, ימי קלה לפעמים בשבתות, אז הביטוי של קלה הוא עניין של שיעור, נגיד שיעור חשוב בציבור, אז אין פותחים בקלה פחות מעשרה, וזה הראה לכולם שהוא מור ברב אשי, הוא יהיה ראש הישיבה. קרי רב אחא נפשי, אותו רב אחא שעכשיו הפסיד את המשרה, הוא קרא לעצמו כל המריעים לו לא במהרה מטיבין לו, וכל המטיבין לו לא במהרה מריעין לו. למה הוא התכוון? אז כל המריעין לו, רש"י אומר, כלומר הועיל ונדחה השעה, לא ימליכוני עוד. תינוקת, מה היא? חזור לגמרא, מה הסיפור עם נבואה אצל תינוקת? כי הדבת רב חיסטה אביאטווה בכנפי דבואה, היא ישבה על הברכיים של אבא שלה, הוויתפי קמי, ישבו לפניו שני אנשים צעירים, רבא ורמי בר חמא. אמר לה האבא, זאת אומר רב חיסא פנה לביתו, שואל אותה, מן מיני הוא בית? מי מהם את תרצי לבעל, להתחתן איתו? אמרה לדרביו, אז כידוע, תוויו זה שניהם, אבל אישה לא יכולה לשאת שני גברים. אז מה יש בבקשה הזאת שאומרת רביו? אמר רב הבנה בתרא וכן הווה. הוא הבין שאחד ימות והשני התחתן איתה אחר כך. אז מה רב אומר? שהוא שמע אותה אומרת שניהם, הוא אומר ואני שני, דהיינו אחר מותו של רמי בר חמה אני אתחתן איתה, וכך הווה. אז מה רואים? שאותה קטנה, אותה תינוקת, אותה קטנה בת רב חיסטה ידע שהיא תתחתן עם שניהם, וכן הווה. אמר רב דימי דמן חיפה, קודם שאכל אדם ושתה יש לו שתי לבבות. שתי לבבות זה סימן של אי יכולת, אין כוח לבן אדם להכריע החלטות, להכריע עניינים, להסיק מסקנות. הוא מסופק, הוא יהיה מסופק בדברים. זה לפני שאדם אוכל ושתה. לאחר שאוכל ושתה, אין לו אלא לב אחד. אז הוא אחרי הכוח שהוא צובר מהאכילה והשתייה, הוא יכול לחשוב בצורה ברורה ובצורה החליטית. שנאמר פה, מביא פסוק שמתכוון לאדם בעוד שהוא לא אכל יש לו שתי לבבות. איש נבוב ילבב, וכתיב נבוב לוחות, זה בניין בית, בניין המזבח, יש על הביטוי נבוב לוחות, ומתרגמינן חליל לוחין, שהמזבח נבנה מדיקטים שבתוכם נוצר חלל. עכשיו נחזור על מה נאמר פה ברשי למעלה בשורות הקצרות. איש נבוב כשהוא חלול בלא קרס מלאה, דיינו לפני שהוא אכל, ילבב כמה לבבות שאינו מסכים לדעת שלמה. כפי שאנחנו אמרנו, הוא לא מגיע למסקנות, הוא מסתפק בדבר, הוא מסופק בדברים. זה לפני שהוא אוכל. העניין הזה של אדם עם שתי לבבות, ראינו בפסוק איש נבוב ילבב, והמילה נבוב מוסבר על ידי ההמשך בציטוט הגמרא, נבוב לוחות, ובתרגום בארמית של הפסוק נבוב לוחות מבינים שזה עניין של חלל. חלל, ואצלנו המשמעות כפי שאמרנו, הוא לא מסכים לדעת שלמה, הוא מפקפק, מסתפק, הוא לא יודע כך או כך, הוא לא מסיק מסקנות ברורות. זה לפני האכילה ושתייה. אמר רב הונא בר רב ישוע, הרגיל ביין אפילו ליבו אטום כבתולה, אדם מרגיש סתום, כמו המשמעות של בתולה, יין מפקחו, היין פותח אותו, שמר ותירוש, זה יין ינובב בתולות. ינובב, אמרנו, זה עניין של משהו פתוח, הוא חלל, הוא פותח בתולות. אז הכוונה בשבילנו שהאדם שהוא מרגיש סתום, שתיית יין פותח אותו. בצד יש לנו נושא ומבנה ומשולשים. אנחנו נראה כמה וכמה, אנחנו אפילו מספרנו אותם עד סוף העמוד, נראה חמישה משולשים בראש עמוד י' ג' עמוד א', משולש שלישית, משולש שישית, דוגמאות של חלוקת נכסים בין אחים. בכמה מהם אחד מבקש חלקו על מיצר, על גבול קרקע שכבר יש לו. דהיינו, אנחנו שוב פעם נדבר על אחים שבאים לחלק ירושה, ואחד מן האחים האלו לפני מות אביהם, הוא מהון עצמי רכש לעצמו חלקת אדמה, ומתברר שלאבא שלו, שלהם, היה רכוש, היו שדות צמודות לאותו קרקע שאחד מהם כבר רכש לפני כן. אז בחלוקת הנכסים, אותו אח שכבר היה לו שדה, הוא יוצא את החלק בחלוקת הירושה, אותו חלק שצמוד לקרקע שכבר יש לו. זה הגיוני, אנשים רוצים, זה טוב לאנשים שיהיה להם רצף אדמה, זה מקל על טיפול השדה, מקל על החרישה, ועוד הקלות יש בדבר. יהיה עוד סימון במשך הגמרא, פס כפול, שהוא ידגיש את הביטוי כגון זה כופין על מידת סדום. אחר כך אנחנו נפנה לשוליים לקרוא מה שכתבנו על זה. ובינתיים חזורים לגמרא, רב יונה ברי דב יהושע פשיטה, לא זה מובן מאליו, חלק בחור וחלק פשוט יבין עלי החד מצרה. בואו נגיד לשם דוגמה פשוטה, שני אחים, אחד בחור ואביהם נפטר, אם יש שני אחים מחלקים את הירושה לשלושה חלקים, והבחור מקבל שניים, פי שניים מכל אחד מהאחים. בדוגמה שלנו היה רק עוד אחד נוסף, אז הוא הבחור מקבל פי שניים. זה כפי שאמרנו, חילקנו את הירושה לשלושה חלקים, שני החלקים שיקבל הבחור יהיו אחד מצד, היינו שתי השדות האלו יהיו צמודות, הם על, על, על מיצר אחד. יבם מי, אני משער שכולכם יודעים מה זה יבם, אבל בתורה אותו אח שמחליט להתחתן עם היבמה, הוא נחשב, התורה משתמשת בביטוי והיה הבחור, הבחור דהיינו האח שבסופו של דבר מתחתן עם היבמה. זה לא בחור באופן הפשוט, אלא מה התורה בכל זאת קוראת לזה שמתחתן עם היבמה הבחור. אז בעקבות מה שאמרנו בעניין בחור אמיתי בקבלה פי שניים ברשות בנכסי אביו בשדות אביו, יבם מי, מה הדין ביבם? עכשיו לא אמרנו, אבל יצאנו אולי מהנחה שהיבם, מי שמתחתן עם אלמנה, הוא בזמן ירושת אביהם הוא ירש, הוא יירש לא רק חלק שמגיע לו, אלא גם יירש את החלק שמגיע לאחיו הנפטר. הוא מקבל שני חלקים, אחד שלו ואחד של אחיו. אז עכשיו מה הדין בעניין חלוקת החלקות שדה בעניין היבם ביחס לשאר האחים? האם שני החלקים שיקבל יהיו גם כן אחד מצרה על גבול אחד, דיינו צמודות? אמר הבאי, היא, מה שאמרנו אצל בחור פשוט, שהשני הבנים האלו בהלכה הראשונה, זה תופס גם פה. מה הייתה מה? בחור קריה רחמנה. התורה קוראת ליבם בשם, משתמשת במילה בחור. רבה הוא חולק, אמר קרא, הפסוק אומרת והיה הבחור הוויתו כבחור ואין חלוקתו כבחור. רבה אומר שיש לקרוא את הפסוק עם דיוק, במיעוט, תהיינו והיה הבחור, מה זה הוויתו כבחור? שאותו יבם הוא דומה לבחור, הוא מקבל פי שניים, חלק שלו וחלק של אחיו, אבל צורת החלוקה שיקבל את, את שתי החלקות במיצר אחד, זה לא. זה אין חלוקתו כבחור. אז במצב כזה, אותו יוון יקבל שדה אחד פה, ויש עוד כמה שדות ששאר האחים יורשו, והשדה של אותו אח הנפטר שהוא היה אמור לקבל, שעכשיו היוון תקבל, זה יכול להיות במרחק מצד שני של רצף שדות שהאחים האחים יקבלו. ההוא דזוון ערה המצרה דבין אשר. היה אדם שקנה קרקע עצם בין אשר, לפי רשי זה, הוא קנה שדה אצל שדה אביו. אז זה מה שתיארנו מקודם, אדם קנה שדה אצל שדה של אבא שלו, במשך עם הזמן אבא שלו נפטר, היא כפלגו, כשמחלקים את נכסי אביו, את השדות של אבא שלהם, אמר לי פליגו לי המצרי, תחלקו עבורי החלק בשדות אביו, השדה שצמוד למיצר של השדה שאני קניתי מקודם, שיהיה לי רצף שדות. אדם יכול לשאול, למה לא? זה מגיע לו, זה טוב לו, זה לא על חשבון האחרים. אמר רבא, כגון זה קופין על מידת סדום. רשי, בצד בשוליים הבלטנו את הביטוי הזה, כי הוא יחזור על עצמו כמה פעמים בהמשך הגמרא, וכתבנו, כגון זה קופין על מידת סדום, זה עניין של זה נהנה וזה לא חסר. האח הזה יכול להנות וזה לא החשבון אחרים, הם לא חסרים בכך שהוא יקבל השדה שצמוד לשדה שלה שהיה לו מקודם. בגמרא מובא דעות בכמה מהמקרים שיש להתחשב באח שרוצה לקבל חלקו על המיצר שכבר יש לו, בטענה של זה נהנה וזה לא חסר, תביא לי את מה שצמוד לשדה הקדום שלי ואתם לא מפסידים בזה. אבל זה רק דעתו של רבא. נמשיך בגמרא. מה תקיפלה רב יוסף? אמרי לאחי, האחים יכולים לטעון נגדו, מעלינה לי אלויה כי נכסי דבי בר מריון, לנו השדה הזה, החלק הזה שדווקא צמוד לקרקע שלך, היא משובחת כקרקעותיו של בר מריון, שהם ידועות כשדות מעולות, יקרות. אז אם אתה מתכוון להתעקש לקבל את החלק שצמוד לקרקע שלך, אנחנו מצפים ממך שתפצה אותנו, כי אתה לוקח חלק יותר שווה משלנו. אז מבחינה זאת, זה לא, הוא לא יכול לתקש על סמך מידת סתום, דהיינו זה נהנה וזה לא חזר. אם הוא יקבל את זה בלי איזו ויסות כספי, אז הם כן חזרים, כי הוא מקבל את החלק הכי עשיר, הכי משובח. אז זה הלכתה כרב יוסף. אז הגמר רואה תבואים כמו שרב יוסף תהיה. עוד דוגמה, תרי ארתה אתרי נגרי. רשי, ואני רק אומר שמי שאחר כך יעיין בסוגיה דרך התוספות, הוא יראה שיש כיוונים שונים איך ללמוד את הדוגמה הזאת, אבל אנחנו נצטמד לרשי כעת. למעלה כמה שורות, תרי ארתה אתרי נגרי עם בית השלחיני, יש לשני אחים לחלוק שתי שדות, לכל אחת יש לה, לכל שדה יש לה יאור, זה ערוץ מלא מים להשקות ממנו, זה יהיה מקור השקעת השדות, וזה אחד מהאחים קנה שדה אצל אחת מהן, אצל אחת מהשדות האלו שכל אחת סמוך ליאור אחר. והוא רוצה שיתן אחיו זו הסמוכה לשלו. אז הוא שכבר יש לו שדה מקודם, הוא רוצה שהאח שלו יוותר לו שאת השדה שהוא יקבל עכשיו בחלוקת הירושה יהיה אותו שדה שצמוד לשדה שהיה לו מקודם. נחזור לגמרא. תראי אורת תראי נגרי, אמר רבא כגון זה כופין על מידת סדום. למה שלא תוותר לי לקבל את השדה, שדה אבא שהוא צמוד לשדה שהיה לי מכבר? מה תקיף לרב יוסף? הוא אומר זה לא חד וחלק זה נהנה וזה לא חסר. למה? זימנין דהי מדביל והי לא מדביל. אנחנו מדברים על ערוצים חריצים שחפויים באדמה שמתמלאים מים, אבל לפעמים אחד יש לה זרימה ואחד אין לה זרימה. זה מדביל, זה ממשיך לזרום והשני לא ממשיך לזרום. אז זה לא כאן שדות שקולות ב-100%. והלכתה כרב יוסף, שאחד, שאותו אחד לא יכול לכפות על השני לוותר לא לקבל את השדה שצמוד לשדה שיהיה לו מכבר. עוד דוגמה דומה קצת לדוגמה הקודמת, אבל פה תלתי על את האחד נגרה. זה שתי שדות ששניהם אספת אותו נגרה, אותו ערוץ מים, ואחד מהאחים היה לו שדה אצל אחד מהשדות האלו שאמורים לחלק ביניהם. אמר רב יוסף, פה תשימו לב שכאן במספר 5 רב יוסף הוא זה שאומר כגון זה כופין על מידת סדום. עד עכשיו הוא זה שהתקיף, אבל פה רב יוסף רואה את זה, זה פה זה מידת סדום, כוונה זה נהנה, זה שהיה לו שדה מקודם הוא יכול להנות בקבלת השדה הצמודה לו, והשני לא חסר, הוא בכל מקרה מקבל שדה מהירושה. מה תקיף לאביי? מצי אמר, אביי פה מנסה להתקיף את רב יוסף, אומר שאותו אח שני שאין לו שדה ורק עכשיו יקבל, הוא יכול לטעון אני רוצה את השדה שיהיה השדה אמצעי, ואתה לא תקבל את השדה צמוד לשדה שהיה לך מקודם. למה? בעינה דאפיש אריסי. רשי ניחה לי לאפוש אריסי, שתי שורות מהסוף, טוב לי שיהיה לך שתי שדות, אחת מכאן ואחת מכאן, כבר לא צמודות אלא שתי השדות שיהיו לך בסוף הם יהיו מרוחקות אחד מהשני ואני באמצע, כדי שתרבה לך אריסין. אם השדות הן מרוחקות אחד מהשני אין רצף עבודת אדמה, אז אתה צריך להסיק אריסים לשדה הזה ולשדה השני המרוחק, ותהי שדה שני שאני אהיה באמצע משתמרת יפה, אז יש לי שמירה משני הצדדים. לכן אני רוצה את השדה שבאמצע שצמודה כעת לשדה שהיה לך מקודם. הגמרא ממשיכה, אבי הלכתה כרב יוסף. שוב פעם הגמרא מצדדת עם רב יוסף, ופה לא כמו אביי. למה? אפושי אריסי לב מלטהי. זה לא טענה, אדם לא יכול לטעון טענה כזאת. אנחנו ממשיכים לדף י' ג' עמוד א', דוגמה שישית ואחרונה. אחד, יש כאן ציורים שמודפסים בתוך הגמרא. אנחנו נסתכל בציור של רשי, יש יש כאן נהר ונגרה. נגרה זה ערוץ חפור שמתמלא את מים, משם מפנים מים לשדות. אבל הוא פחות משמעותי מנהר. אז בציור שלנו יש לנו שדה של אדם שנפטר. צריכים לחלק את השדה בין שני אחים. חד גיסה נגה, צד אחד מהשדה הוא על נגר, וחד גיסה נערה, לפי רשי, בזווית של 90 מעלות, יש נהר. איך מחלקים שדה כזה באופן שוויוני? פלגין לה בקרן הזול, בזוויות, קרן הזול, בשבילנו, עם המבט, מעוף הציפור, שמסתכלים פה בציור של רשי, הוא עם רשר, רבין, שין, שימון, אז כל אחד מקבל חלק שווה גם אצל הנהר, גם אצל הנגרה, וגם השאר, כפי שמצוין. וזה נחשב חלוקה שוויוני. עד כאן שיעורנו להיום.